שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום שלום, שלום גם לך יעל שדראל.
שלום שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1313 ואנחנו נשוחח עם הרב לייטמן על חינוך משפחתי לאהבה. אנחנו הורים, מולידים ילדים, מגדלים אותם, נרצה להבין איך לחנך לאהבה בדרך לחיים חדשים, הרבה יותר מחוברים וטובים, תהיו איתנו. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
בתוכניות האחרונות אנחנו מדברים לא מעט על תקשורת בתוך המשפחה. כששמענו אותך אומר שבעצם יש צורך בחינוך לאהבה. זאת אומרת, דיברנו על התקשורת, אבל הבסיס של הכל הוא חינוך של הורים לילדים, איך לחנך אותם לחיים של אהבה, גם בתוך המשפחה וגם אחר כך. כל מה שאנחנו לומדים בתוך המשפחה הולך איתנו אחר כך לחיים בכלל. ובתוכנית היום אנחנו נרצה באמת להבין ממך מה זה לחנך מתוך אהבה ואיך עושים את זה. כשאני רוצה לפתוח בשאלה שמתייחסת לתקשורת. תקשורת מתוך אהבה. מה זו תקשורת מתוך אהבה ובמה היא שונה מתקשורת רגילה?
אני חושב שאין חינוך אלא דוגמה. ודוגמה צריכים לתת ההורים ממש ללא הפסקה. זאת אומרת, כשאורן אומר שאנחנו מולידים ילדים, אנחנו אוהבים ילדים, אנחנו רוצים לחנך ילדים, אנחנו כולנו פנינו לילדים, הכל יפה מאוד חוץ מדבר אחד.
מה?
שצריכים כל הזמן לחשוב על זה.
על מה בדיוק?
על הילדים. שההתנהגות בין זוג, זה מזה הם לומדים. וזה נשאר אצלם כדוגמה לכל החיים, ואפילו שהם יהיו גדולים, ואפילו יותר גדולים מההורים שלהם שנתנו להם שם באיזשהו שנים תקופת החיים דוגמה, בכל זאת הדוגמאות שהם לקחו מההורים יישאר להם עד סוף החיים. ולכן אנחנו צריכים לדאוג שתהיה משפחה טובה שנותנים דוגמה לילדים, ולפי זה ילדים גודלים וממשיכים לדור שלהם. ואין שום צורה אחרת איך אנחנו יכולים לחנך אותם חוץ מדוגמה.
לפני שאנחנו מגיעים לאיך עושים את זה, אנחנו רוצים להבין בכלל למה אנחנו רוצים לחנך אותם. מה זה...
זה תכליתו.
זה מה שאנחנו שואלים אותך, מה זה חינוך? למה אנחנו רוצים לחנך אותם? לאיזה אהבה אנחנו רוצים לחנך אותם? איזה ילד אנחנו רוצים שיצא לנו בסוף?
אנחנו רוצים שיצא לנו ילד שהוא מקבל את החיים בצורה רצינית. מאוזנת, שהוא יודע איך להתייחס לאנשים קרובים יותר, רחוקים יותר, שאם אנחנו רוצים לדעת איך הוא יחנך את הנכדים שלנו, אז זה מה שאנחנו צריכים להראות לו ביחס שלנו אליו.
ובמה זה שונה ממה שקיים היום? כי לאורך התוכניות אתה, אחד הדברים שאמרת לנו זה שהיום אנחנו לא מחונכים נכון, וזאת אחת הסיבות שאנחנו גם לא מחנכים את הילדים שלנו נכון. זאת אומרת שאני בהרגשה שלי לפחות אין לנו אפילו את התמונה הנכונה שאליה אנחנו צריכים לכוון, שאליה אנחנו רוצים ללכת. מה זה לחנך מתוך אהבה? מה אנחנו בעצם, מה חסר לנו? מה אנחנו לא יודעים?
אנחנו לא יודעים לתת דוגמה נכונה. קודם כל, הסכמה בין ההורים, השלמה בין ההורים. אנחנו לא יודעים איך לתת להם דוגמה.
מה זה באמת הסכמה נכונה בין בני זוג, השלמה נכונה בין בני זוג?
קודם כל, לפני ילדים אף פעם אין ויכוח. אף פעם אי אפשר לראות, אסור לראות שהם לא מסכימים במשהו זה עם זה. אלה תמיד הם יוצאים לא כאחת, שניים כאחת, אלה שניים כשניים שהם נמצאים בהסכמה ביניהם. דומה לכמו אחד, אבל תמיד הם בכל זאת שניים. זהו, שהילד יודע שיש לו שניים, שני ההורים, וששניהם נמצאים כמו בדעה אחת. זה דבר והיפוכו כאילו. זה מה שאנחנו רוצים לראות. וזהו, והילדים מקבלים את זה כדוגמה, וזה נשאר להם כדוגמה לכל החיים. רוצים או לא רוצים, ככה זה יהיה.
כשהם לא מסכימים על משהו, הרי אם אני, יש סיטואציות בחיים, בתוך המשפחה, שאנחנו לא יושבים ומסכימים אליהם לפני כן, אלא פתאום, אתה יודע, קורות לפנינו, ואחד חושב ככה ואחד חושב ככה.
אסור את זה להביא לפני ילדים.
זאת אומרת שברגע שאחד מגיב, השני ישר זורם איתו על הכיוון שהוא, גם אם הוא לא מסכים איתו.
לפחות שותק, לא מראה שהוא הפוך.
יש איזשהו גיל שבו כן מתחילים להראות את השונות בין ההורים?
לא. לא.
בכל הגילאים זה
כך. בכל הגילאים שהורים היו בני 80 וילדים בני 60. לא חשוב, גם כן יחד.
ובמה זה שונה, במה שונה, אתה מדבר על הסכמה, על השלמה ועל לכבד אחד את השני.
זה נובע מתוך תנאי, איש ואישה שכינה ביניהם.
מה אומר התנאי הזה?
התנאי הזה אומר שאיש ואישה, קשר ביניהם, הוא חזק יותר ממה שהם היו כאחד.
צריך להגיד משהו לילדים, או שפשוט דוגמה וזהו?
דוגמה.
לתמלל את זה, להגיד משהו על זה שלמרות שבינינו יש
חילוק? לא, לא, לא. את יכולה להגיד לילד שאת בטוחה שגם אבא חושב ככה.
אוקיי, ממש להפך, רק להראות את הדעה האחת בתוך ה... למרות השונות בין שני, למרות שיש שני אנשים.
זה לא דעה אחת, זה שני דעות כאחד.
שתחדד את זה בבקשה, מה ההבדל?
שלא אחד, שלא דווקא חושבים כך, אלה הם נמצאים בדעה אחת, בגלל שהם בני זוג.
אוקיי. כשמתוך נקודת המוצא הזאת, אנחנו יוצאים עכשיו לתוך חינוך של ילדים, איך נראית התקשורת בתוך המשפחה?
תקשורת בתוך המשפחה נראית כך שההורים תמיד נמצאים בדעה אחת, וזה מה שהם רוצים להראות לילדים בכל מיני צורות, ונותנים בזה דוגמה לילדים, שגם הילדים צריכים אפילו עכשיו, שהם עדיין קטנים, בלי בן בת זוג, כן? הם גם כן צריכים להיות כאילו שנמצאים בדעה אחת כולם.
מי? בין מי למי?
ילדים ביניהם, כי הם יוצאים מההורים, אז תוצאה מזה שגם כן הילדים יהיו בדעה אחת, כל אחד יכול להיות עם האופי שלו, עם הנטיות שלו, עם משהו, אבל בכל זאת היחס, לחיים, לחיבור, לכל מה שיש לנו בחיים. הם מאוד מאוד דומים וקרובים.
מה זה אומר לגבי היחסים בין הילדים למשל? איך הם מתייחסים אחד לשני? איזו תקשורת יש ביניהם, בין הילדים? כשהמוטו שלנו החינוכי כהורים הוא להביא אותם להיות שניים שיש להם דעה אחת.
שהם כולם משתדלים, אפילו זה לא עולה להם כוח, משתדלים להיות כאחד, ולהתקשר אחד עם השני כך כדי להיות כאחד, שלפי אותו כלל, איש ואישה שכינה ביניהם, זה מה שמקרינים גם לילדים.
איך זה אמור לבוא לידי ביטוי בצורה האופטימלית בתקשורת שבין הילדים שגדלים?
שגם הם משתדלים להיות בהסכמה הדדית זה עם זה, ובתמיכה הדדית זה לזה.
זה, הילדים יוצאים יותר ממושמעים בצורה כזאת?
לא רק יותר מושמעים. הם נמצאים, פשוט מרגישים שהם יצאו מכן אחד.
אני רוצה לקחת רגע דוגמה. בסדר, הילדים האלה מתחנכים, הולכים בבוקר לבתי ספר, לגני ילדים, באים הביתה, למשל, עם מילים לא יפות.
כשהם הולכים לבתי ספר ולכל מיני מוסדות החינוך, בגרשיים, החינוך, וחוזרים משם עם כל מיני מילים ומחשבות לא יפות, אז אנחנו צריכים בבית, כנגד זה, לראות מה קורה להם, איזה סטייה הם קיבלו בזה שהלכו למוסדות החינוך, ואנחנו צריכים לתקן את זה כמה שאפשר.
מה אומרים? אומרים שהמילים האלה הם לא בסדר,
לא, אנחנו לא אומרים שום דבר על המילים שלהם, על כלום. אנחנו פשוט נותנים להם דוגמה טובה, כנגד מה שאנחנו מרגישים, שהם תפסו שם איזה וירוסים, והביאו אותם הביתה.
נגיד הוא פולט פתאום איזה מילה שאני בחיים לא אמרתי בבית ולא אשתי, ואצלנו בבית הוא לא שמע. הביא מחוץ לבית איזה מילה מפה הזבל. אני שומע אותו אומר בפעם הראשונה את המילה הזאת, קודם כל מקבל התקף לב. זה הילד שלי? זה הפרח שאני גידלתי? כאילו גדל בג'ורה. אמר את המילה הזאת, אפילו בדרך כלל זה יכול להיות איזה כללה או איזה משהו, בדרך כלל זה יהיה למישהו אחר, אתה יודע, באיזה פוזה כזה של כן, אבו אנטר.
כן, כן.
ככה עם החזה בחוץ ועם הזה. אני רואה את זה. מה אני עושה עכשיו? פעם ראשונה שזה קורה, מה אני עושה עם זה? סליחה רגע, דוגמאות טובות נתתי לו עד היום, ופתאום הוא בא לי עם זה. איך אני מגיב? איך אני מתמודד?
נו, זה ודאי שהוא תופס מיד דוגמאות רעות, כי הן קלות, כי הן מגיעות מהחברים שלו, מאלו שמקבל מהם דוגמה. מהגדולים זה לא טבעי לקחת דוגמה. אז יוצא שאנחנו צריכים כאן להגיב בצורה מאוד עדינה. אני רואה כאן כמה אפשרויות. קודם כל, המשפט שהוא אמר בצורה שנשמע לא יפה, אני צריך לקחת את המשפט הזה ולהשתדל להפוך אותו למשפט יפה. זהו. ובאיזו צורה להסביר לו את זה. כן? זהו. אני יכול אפילו להשיב אותו כמו שאתה עכשיו יושב וכותב, ולהגיד לו, אורן בני היקר, בוא נכתוב בצורה יפה מה שאתה עכשיו אמרת. כן? ואז הוא רושם את המשפט הזה, מה שהוא אמר רק בצורה יפה, בעברה יפה.
אני רוצה ככה...
וכך אנחנו כותבים את המשפט הזה ומשאירים אותו על הנייר. במחרת עוד מתישהו שוב תופסים משהו ושוב כל כך עושים. וכך יש לנו במשך הזמן, נגיד כמה שבועות, הדף שלנו מתמלא במשפטים שמשפט לא יפה ומשפט יפה. ממש יש לנו מילון. כן.
אני רוצה רגע לקחת טיפונת אחורה, ואמרנו ככה, יש לנו שני הורים שהם ביניהם, הם ממש כמו, יש להם שתי דעות שהם כדעה אחת בעצם, והם רק מדגישים את ההסכמה ביניהם, ואת ההתחשבות ביניהם, ואת השותפות ביניהם, ואתה אומר גם בצורה מילולית, ובטח ובטח בדוגמה אישית כל הזמן.
כן.
ועכשיו נולד תינוק לתוך המשפחה הזאת. מה הם צריכים לעשות כשני הורים כדי להתחיל לחנך את הילד הזה למקום של חינוך מתוך אהבה, חינוך לאהבה? שבאמת הילד יצא ילד של אהבה שאוהב, ילד בן אדם אוהב.
באמת ביניהם צריכה להיות הסכמה שבתוך הבית הם משתדלים כל הזמן לייצב אווירת רוגע, השלמה, נכונות, התקרבות זה, זה תמיד, תשומת לב. זהו.
מאיזה גיל תינוק מתחיל להבין את זה? הרי תינוק, לא רק תינוק.
עוד לפני שנולד.
עוד אתה אומר, בזמן ההיריון בכלל הוא מרגיש את הדברים
כן,
האלה?
כן, ודאי.
והגישה הזאת מתחילה לחלחל כבר שם, זה מעניין.
כן.
עכשיו, בכל זאת, אנחנו בחיים, יש לנו כל מיני קונפליקטים, גם עם הילדים.
אנחנו עושים בכוונה כך שלא יהיו.
מה זאת אומרת? הילד לא רוצה להיכנס להתקלח, הילד יושב באוטו מאחורה וצורח, ואני צריכה להמשיך לנהוג, והוא מתחיל להציק לאח שלו, לא יודעת, סתם דוגמה. מה, אתה יודע, כל מיני סיטואציות כאלה מהחיים שההורה מתחיל להילחץ ומתחיל להתרגז, ובהתחלה מסביר, ולאט לאט הטונים עולים, ועד שזה נעשה ממש מין מתחילים לצעוק, וזה נעשה לא נעים בתוך הבית. מה עושים במצבים כאלה, למשל, כשהילד עוד קטן?
אם הוא קטן, עושים אמו מה שצריכים. זהו. לא שמים לב שהוא צורך ושהוא עושה משהו, אלא אם אנחנו בטוחים שאנחנו צודקים וכך צריכים לעשות, חייבים לעשות, אז אנחנו עושים. זהו. אם הוא לא רוצה לשמוע, צורך ופתאום עושה איזה, נכנס לאיזה קריזה, בסדר גמור, אנחנו ממשיכים בשלנו.
אוקיי, אז אתה אומר שאנחנו, באיזה גיל אנחנו כן מתחילים?
לא, אבל זה חינוך שאנחנו מראים לו שישנם דברים שאין לנו ברירה, אנחנו עושים מה שצריכים לעשות.
בלי להתייחס לתגובה שלו, ואיך אני יודעת בתור אימא שאני פעלתי מתוך מקום של אהבה ולא נכנסתי גם למקום של כעס ושל עצבים?
אם זה מחושב שאני כך צריך לעשות, אז אני עושה.
מה אני יכולה להגיד לעצמי כדי שבאמת להישאר במקום הזה שאתה כרגע מתאר אותו?
שאני באמת נמצאת בתהליך החינוכי.
מה הנזק שנגרם למקום שבו...
אין נזק. הילד מתחיל לראות שאין לו ברירה, ושהוא חייב להיות בתהליך הזה, ולא יעזור לו להתפרץ ולצעוק. לא יעזור לו, שכאן זה ככה.
עד איזה גיל זה נכון?
עד איזה גיל?
עד איזה גיל זה נכון מה שאתה אומר כרגע? בערך.
הוא צריך לראות את דעתך עד כמה שיכול. עד כמה שזה קורה. נקווה שזה יקרה כך עד 120.
אוקיי. אז עכשיו, מה, אתה אומר שאין מקום בעצם לכעס במצב של חינוך?
לא, בשביל מה?
אז הורה צריך לדעת בעצם לקחת את הכעס שלו, ולהפוך אותו להתייחסות יותר עניינית חינוכית, כשבראש,
כן.
כשהוא אומר לעצמו, אני עכשיו מחנך את הילד אז מה אני צריך בעצם?
מה אני צריך? אני צריך לעשות מה שאני צריך לעשות, זהו. וילד צריך להבין שאין לי ברירה, שאני גם כן נמצא באיזה מסגרת, ואני חייב כך להתנהג.
אני צריך גם להגיד דברים במקביל, או בעיקר לעשות, כמו שאמרת, דוגמה?
יותר לעשות מלהגיד. אבל אחרי שאני עושה, אני צריך לראות פה ושם איך אני מכניס לזה קצת מילות חינוך, לקח, משהו. כאילו שאני לא אומר אליו, אלא אומר לעצמי מה שאני עושה.
אוקיי. ואם אני מסתכלת מה ההבדל בין זה לבין חינוך שקיים היום? זאת אומרת, גם היום ממליצים חלק גדול מההדרכות של ההורים, זה לא לכעוס על הילדים וכל מיני דברים כאלה. מה, במה זה שונה במהות מהחינוך הרגיל שיש היום?
אני לא יודע חינוך הרגיל של היום. זה ממש, אין לי מושג על זה.
מה
יש עקרונות? מה שיש היום, זה מה שלא היה אתמול ושלשום, וכל יום זה מתהפך ומשתנה בהתאם למי ששם בוחרים בצורה פוליטית, אולי למשרד החינוך, אני לא יודע לפי מה זה משתנה. אנשים כל הזמן משתנים, וכל הזמן משנים את היחס שלהם לחינוך.
מה העקרונות של החינוך הזה? מה הילד שלי צריך לצאת בסוף? מה העקרונות?
קודם כל, שהורים זה הורים, אין ביניהם הבדל, זה שניים כאחד. ילדים נמצאים למטה מההורים, וההורים מקבלים את הילדים בצורה מאוד חשובה לחיים, וכך גם כן דורשים בעצם מהילדים, שהם יקבלו את ההורים ככוח עליון שלהם. וההורים נותנים דוגמה בכל דבר ודבר על זה שמה שהם עושים זה נכון, וכך הם מעבירים את זה לילדים, וילדים מקבלים משני ההורים כאחד שזה מה שבא להם מכוח עליון.
שאלה שקיבלתי מצופים שלנו עכשיו, אם התפרצת על הילד בכעס, האם יש מקום לבקש ממנו סליחה?
זה תלוי, זה מאוד מאוד, מאוד מאוד לא, יותר טוב לא לבקש סליחה, אלא להסביר עד כמה שהוא הביא אותי לכעס, שאני לא יכולתי להחזיק את עצמי. אבל אז, לא שאני מבקש סליחה ממנו.
אז הוא האשם?
יוצא, אתה רואה?
היוצא שאני מאשים אותו.
נו, אבל אני לא אומר את זה.
אבל בהרגשה.
בהרגשה, כן. אני מסביר לו שאני כהורה שרוצה לחנך אותו ולהביא אותו למצבים הטובים, אין, ולא יכולתי עם כל המערכת הצווים שלי, שאני גם כן בן אדם, לא יכולתי להחזיק את עצמי ברוגע, אלא התפרצתי לאיזה צעקה. כן. וזה לא טוב, אין, אבל זה מה שקרה לי.
עוד שאלת המשך, חיים, רק, כן, בבקשה.
מה ילד אמור לקחת מזה?
ילד אמור לקחת מזה שלא טוב שאני מגיע להתפרצות כהורה, לא טוב לילד שמביא אותי למצב כזה, של התפרצות, ושאנחנו מצטערים שנינו על זה שזה קרה. אבל לא שאני מבקש ממנו סליחה.
למה לא, דרך אגב?
זה לא טוב.
למה?
זה לא טוב. אני לא ראיתי דוגמה כזאת באף מקור שלנו מהדורות הקודמים. וזה לא גישה נכונה. כי ההורים הם צריכים להיות כמעט כמו אלוקים. ואין דבר כזה שמדרגה שלו בא סליחה.
למה?
כי מה ש הם עושים, גם כן הבורא כביכול מתרגז וצועק על עם ישראל, אבל זה הכל כדי בסופו של דבר לחנך אותם לטובתם.
ואיך מעבירים להם את המסר הזה שבאמת כל מה שעושים, כל מה שעושים, גם אם הוא נראה להם מבחינתם לא טוב ולא פוגע בהם כביכול, איך מעבירים להם את המסר הזה שבאמת כל מה שאנחנו עושים כהורים זה תמיד לטובתם? איך הם יכולים להפנים את הדבר הזה?
זה רק מתוך כאלו התייחסויות, דוגמאות, לא בצורה ישירה.
מאיזה גיל יכולים לקלוט דבר כזה?
לקלוט?
כן.
זה תלוי מההורים.
כי לי יש הרגשה על הילדים שלי שרק כשהם יותר גדולים, הם מתחילים להבין את הדבר.
נו, ודאי שכן, הם צריכים בכל זאת להיות בגיל שכבר יכולים לעכל את הדברים האלה, כן? אבל אפשר גם כן בזה להביא איזה דוגמאות שמתוך זה הם יבינו שההורים אפילו שהם מתפרצים, אז ההתפרצות שלהם היא נובעת מזה שילדים עברו איזה גבול ולא היה כאן מקום יותר להחזיק בצורה מתונה.
ותסלח לי על הביטוי, ואם זה נובע מזה שאני אבא דפוק, עצבני מדי, אין לי סבלנות מדי, גס רוח מדי.
אז אתה צריך...
ואני מרגיש שזה בגלל זה.
אז אתה צריך לעבור גם כן קורס חינוך של האבא הדפוק.
בטוח, זה אין שאלה, אין ספק.
No.
אבל חיים זה לא שחור לבן, זאת אומרת, אתה לא מתחיל ללמד אותי ומיד נהייתי מושלם. אני לאט לאט מתפתח. אז כשאני נמצא בתהליך כאבא שרוצה להשתפר, וברור לי שאני רחוק מלהיות מושלם,
no.
ואני רוצה להשתפר, ואני מרגיש שעכשיו ביחס לילד עשיתי טעות. איך אני עכשיו... אתה מבין? עשיתי טעות, אני מרגיש, לימדת אותי משהו מסוים, סיימתי איתך הרב לייטמן, הלכתי הביתה, השתדלתי מכל הלב להיות הכי טוב שכתבתי, מרגיש פספסתי, יצאתי בעצבנות נטו, ככה אתה יודע. איך עכשיו אני, עכשיו הילד פה, היה, ראה, זה נרשם בו, בעיניי זה דוגמה לא טובה בעצם שאני נתתי לו, זה בדיוק הפוך מכל מה שאתה מלמד אותי, נתתי לו דוגמה...
לא, אתה צריך להפוך את זה לדוגמה נכונה.
איך?
שגם כן לאבא מותר לכעוס, בדומה לכוח עליון, לקדוש ברוך הוא, שגם כן כועס על עם ישראל, ובזה הוא מעמיד אותם בגבולות, שיש דברים שאסור לנו להביא אותו למצב כזה. תראה על השגחה העליונה איך שהיא מטפלת בנו.
ומה אני עושה עם ההרגשה שלי שאני לא תפקדתי כמו שאתה מלמד אותי? כאבא לא טוב, אני ברור לי שהייתי פה אבא לא טוב, מה אני עושה עם זה?
אתה צריך להראות לילדים שזה הכל נמצא בגדר האנושי, ואנחנו חייבים כולנו להבין את זה ולעזור זה לזה לא לצאת מהגבולות האלה.
גם אני נמצא בגדר האנושי, ואני...
כן, 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 עליך גם כן מדובר בזה, גם אתה וגם הילדים.
ואני בעצם מבקש גם מהם לעזור לי.
לבקש אני לא מבקש.
אז?
כל כך. אני מראה להם שלא כדאי לנו להביא זה את זה למצבים כאלו.
שאלה אחרונה ברשותך, כי הזמן שלנו נגמר. בתהילת דבריך אמרת משהו מקסים שלא הספקתי לברר. אמרת, כולנו, שאלנו אותך מה המטרה של חינוך לאהבה או של תקשורת של אהבה, אמרת, כולנו משתדלים להיות כאחד. למרות שאנחנו שונים, אנחנו ההורים שניים שונים, אתם הילדים שונים, כל אחד שונה, כל אחד מיוחד. אמרת, משתדלים להיות כאחד. האם המשתדלים להיות כאחד, זאתי המטרה שאני תמיד צריך להחזיק לעיניי בכל תקשורת בתוך המשפחה?
בכל תקשורת, וזה יותר חשוב, מה שלהרגיש שאנחנו ממש כאחד. אז... משתדלים כאחד, יש בזה הרבה תיקונים. הרבה כוח שמתקן את הכל.
תן טיפה עוד על זה. מה זה משתדלים להיות כאחד?
שאנחנו כל הזמן משתדלים... לקרב את הדעות, רצונות, הסתכלות שלנו, מחשבות שלנו, זה אל זה, כך שאנחנו רואים מה שונה ומה אנחנו רוצים להגיע למצב שזה יהיה דומה, כאחד.
הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר להיום, תודה רבה לך. תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו לומדים, יש עוד הרבה מה ללמוד, האם הדשים תבואו שוב, כל טוב, להתראות.
כל טוב.